שם השם נעשה ונצליח, והנה עמד ויברד נעשה לקודם מספר. זהו. משנה במסכת נדרים, דף למד א', רבי ישמעאל אומר, גדולה מילה שנכרתו עליה 13 בריתות. רבי יוסי אומר, גדולה מילה שדוחה את שבת החמורה. רבי יהושע בן כוחה אומר, גדולה מילה שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה מלא שעה. בנחמיה אומר, גדולה מילה שדוחה את הנגעים. רבי אומר, גדולה מילה שכל המצוות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל, שנאמר, התהלך לפניי והיה תמים. דבר אחר, גדולה מילה, שאלמלא היא לא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, שנאמר, כה אמר אדוני, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ, ושמתי עד כאן לשון המשנה במסכת נדרים. זוהר הקדוש, פרשת לך לך, דף צדיה, תנא, כל מן דקריב ברא לקורבנה דה, כאילו הקריב כל קורבנין דעלמא לקמא קודשה בריחו, וכאילו בני מטבחה שלמתה קמא. כלומר, אדם שמביא את בנו לברית מילה, אפשר כאילו הקריב את כל הקורבנות שבעולם, וכאילו בנה מזבח שלם לפני השם יתברך, לבגיני כך, והיה לסדרה מטבחה במנה חד מניעה הרעה למגזר עלה עד כימה קדישה, והתחשיב כמי קודשה בריחו, כאילו הנבח עלה, הלבן וקורבנין, ענה ותורה, ועיני חלה יתיר מכולהו דכתיב, וזמחת עליו את עולותיך ואת שלמך, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. מה הוא אזכיר את שמי? דמילה, לכתיב בעשוד אדוני לרעב ובריתו לעולם. עכשיו אני רק הבאתי שתי דוגמאות קטנות, מאות רבות של דוגמאות שיש בדברי חז"ל, אם זה בגמרא, אם זה במדרשים, אם זה בזוהר, ואם זה בכל המקורות. ידוע סוד קיומנו של עם ישראל זה ברית מילה. ולכן אברהם אבינו שנקרא אבי האומה, נבחר שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו במצווה הגדולה הזאת, וזו אחת המצוות היקרות. תכף נראה בהמשך, המדרשים אומרים שעם ישראל בגלות הנוראה הזאת שאנחנו נמצאים בה כבר 2500 שנה, המצווה היחידה והעיקרית והיסודית שמקיימת אותנו זו ברית מילה. ויותר מזה, הזוהר אומר שכל הגאולה שאנחנו מצפים לה זה יהיה בזכות המילה. בפירוש מילה, רק להזכיר, זה לא רק עצם עשיית הברית, אלא השמירה התמידית שלנו יום יום על הברית מילה, שהיא ברית קודש, שהיא חותם המלך. אדם מקיים בזה את מצוות ברית מילה, כי זה הדבר המבדיל אותנו מן הגויים, מן האומות, כמו שכתבו כל המפרשים, בפרט שאנחנו נמצאים בימים האלה, זה שבוע ראשון של ימי השובבים. כבר הזכרנו שעיקר התיקון של השובבים זה בשנה מעוברת. זאת אומרת, האמת היא שבשאר השנים כמעט לא מצינו יסוד למנהג השובבים, וכל העיקר של מנהג השובבים זה בשנה מעוברת, שאז יש יותר עניין ויתרון לתיקון הזה, וגם יש מצד שני כתרוג חס ושלום. ולכן צריך יותר ויותר להקפיד ו לבאר את העניין הזה, להבין אותו. עכשיו, דבר נוסף, כיוון שהמצווה הזו כל כך יקרה, והיא מצויה מאוד, כיוון שזה דבר ההווה ותמידי, שמדי פעם אדם נולד לו בן, ואחרי זה נולדים לו נכדים, אדם מופיע בברית מילה, כמעט דבר מצוי כל חודש, שאדם יכול להזדמן למצווה יקרה כזאת. והאמת שהזוהר הקדוש כותב שמקיימי מצוות המילה זה לא רק שלושת בעלי ברית אברהם, שהם אבי הבן, המוהל והסנדק, ושאומרים שהסנדק הוא במעלה יותר משניהם, אבל גם העם הנמצאים שם, כל אחד ואחד שנמצא שם בברית, מקיים בפועל את המצווה. לכן זה אדם, אתם שעומדים בשעת הברית, ויעמוד העם בברית, ככה פסוק אומר. ויש בזה עניין גדול, והזוהר הקדוש אומר שכל מי שנמצא בשעת ברית מילה, לכן חלילה ללעוג על אלה שהיו רצים, וזה הכל התחיל היום רבותיי, אחת הסיבות גם שהמריצו אותי לדבר, וזה כי כל כך הרבה שאלות בזמן האחרון היו בנושא זה, כי לצערנו היום המצווה הזאת הפכה להיות כמו שמחה אישית ופרטית, וכמו איזה אירוע משפחתי, וכמו איזה, היום גם מהחתונה עשו כך, והבר מצווה וכו', הכל עניינים של אוכל ואולמות וענייני העולם הזה. וצריך להבין שכל העניין של הברית מילה זה קודש קודשים. לכן הברית מילה צריכה להתקיים בבית הכנסת, צריכה להתקיים בשעה המוקדמת של הבוקר. ברית מילה יש בה קדושה מיוחדת, ויש קדושה מיוחדת ששורה על כל מי שנמצא בשעת הברית. הזוהר הקדוש כותב שהשכינה מאירה במלוא עוזה על כל אחד ואחד מאלה נמצאים שם. ויש דעה בפוסקים שאומרת שצריכים לבוא לברית מילה האנשים המשתתפים אפילו בבגדי שבת. לא רק שלושת בעלי ברית אברהם. שלושת בעלי ברית אברהם, בפוסקים כתוב שאם זה חל בתשעה באב, אז אומרים להם אחרי חצות היום להחליף בגדים, ללבוש בגדי שבת, אבל שאר העם לא. אבל בימים כתיקונם, חלק גדול מהמפרשים אומרים והפוסקים שצריך ללבוש בגדי שבת בגלל הסיבה האישית שכל אחד ואחד מהמשתתפים יש לו בזה מעלה. לכן זה אחד הדברים, ורצינו לעמוד על כמה, לפני שנתחיל, בכמה נקודות שיש להבהיר אותם, כי פשוט נשאלנו בזה הרבה. אחד, לגבי לימוד התורה של הלילה הראשונה, הלילה שלפני הברית, מה המקור ומה המעלה שלו, וגם הרבה פעמים מצוי שהברית דחויה, אז האם לעשות את הלימוד בלילה השמיני או בלילה שלפני. פעם היה על השולחן של הרב הרבה ספרים, היום יש הרבה ברזלים. או בלילה שלפני המילה עצמה, וכן מה קורה בליל שבת, ליל יום הכיפורים, ליל פסח, ליל תשעה באב, האם עושים את הלימוד אז או לא עושים? דבר שני, איפה עושים את הברית? האם יש עדיפות? הבית, בית הכנסת או מקום אחר? דבר נוסף, המעלה של המשתתפים בברית, ואחר כך השאלה ההלכתית הידועה לגבי סדר הברכות וברכת אבי הבן, מתי תהיה? לפני המילה או באמצע במילה לפריעה, או אחר כך האם זה ברכת השבח או ברכת המצוות. וגם השאלה של הסנדק, מה העדיפות ומה המעלה של הסנדק. אחר כך יש עוד דבר אחד שהוא לצערנו הפרט לנו הספרדים, שהתשתש מאוד בזמן האחרון, בשנים האחרונות, עם כיסא אליהו. שלמדו את זה מהאשכנזים ולא עושים כיסא לאליהו, וזה חיסרון גדול מאוד, ונראה שזה נגד כל הפוסקים ונגד כל המדרשים, שצריך שיהיה כיסא אליהו מהודר בפני עצמו. דבר נוסף, גם אחד הדברים הלוקים בחסר שמוזכר בשולחן ערוך, נתינת העורלה בעפר. אבי הבן דואג לכל, דואג גם לחליפה וגם לעניבה וגם למנה ראשונה ומנה אחרונה, אבל לכלי עם עפר שהעורלה, שזה מעשה נפש הילד, תלויה בזה לעתידו הרוחני, ולא רק עתידו הרוחני פה בעולם הזה אלא גם לעולם הבא ולתחיית המתים, יש לזה קשר. זה נתינת העורלה מעפר, זה מפורש בשולחן ערוך, ולצערנו גם זה דבר המזולזל גם על ידי המוהלים, וצריך לתת את הדעת. אבי הבן שדואג לכל העסק ידע גם לדבר הזה. דבר נוסף, הסעודה, אם היא חובה או לא חובה, מה המקור שלה, וכן הרבה עוד פרטים כפי שהקדוש ברוך הוא ייתן ויזמין לפנינו, נזכה יחד אולי ללבן גם את השאלות. אז נתחיל בנושא של הלילה של המילה. האמת שזה מקור גם בגמרא, זה הפרק הראשון, גמרא בסנהדרין, דף למד ב', הגמרא אומרת ככה. תנא, כל ריחיים בבורני, שבוע הבן, שבוע הבן. כל אור הנר בברור חיל, משתה שם, משתה שם, הפירוש. זמנם, בית שני, שחיו פה ישראל, השלטו עליהם היוונים, אחר כך שלטו עליהם, לפני כן שלטו הפרסים, היה עוד טוב. אחר כך שבאו היוונים ואחריהם באו הרומאים, גזרו על ישראל שלא יעשו ברית מילה. דבר נוסף, גזרו על ישראל שכל אישה שהולכת להתחתן, כל קלה, לפני שהולכת לחתן, תלך אל ההגמון. היו מטמאים אותם. אז מה עשו ישראל? היו עושים ברית מילה בהיחווה, בסתר, וגם חתונה היו עושים בסתר. ואיך היו יודעים שיש ברית ורוצים שאנשים יבואו וישתתפו במילה? הגמרא אומרת, כל ריחיים בבורני, רש"י אומר, היו טוחנים וקודשים בריחיים סממנים לרפות את הילד, כל מיני כמון וכדומה שהיו שמים לו על הפצע, על הדם, כדי לרפות אותו. אז היו שומעים ריחיים, היו מפעילים את הריחיים, היו שומעים ריחיים ויודעים שיש שם ברית, שבוע בן, שבוע בן. מה שאומר, למה זה נקרא שבוע בן? הוא אומר שכיוון שהיו עושים את הברית לסוף שבוע, אז זה נקרא שבוע בן. אור הנר ועברור חיל, אם היו רואים נרות, ונרות דולקות בבית או בסמטאות, במבוא, היו יודעים משתה שם, משתה זה חופה. אז היו יודעים שיש חתונה, והיו באים להשתתף יחד בשמחה. אז הגמרא שמה אומרת, אור הנר. באור הנר יש ברש"י שמה, רש"י אומר, אור הנר ביום, היו מדליקים גם ביום נרות, ונראים הרבה בלילה, סימן הוא כמי שצועק, משתה שם, משתה שם. עכשיו יש ויכוח במפרשים, האם נרות זה מדבר על חתונה או על ברית מילה. יש חלק גדול מהמפרשים שכותבים שהכוונה היא על המילה, ולכן היו נשארים כל הלילה, יושבים ללמוד, אז היו מדליקים נרות. כשהיו עוברים היהודים ורואים שיש נרות באיזה מבוא מסוים, יודעים שיש פה לימוד הלילה, כי מחר יש כאן ברית מילה, ולכן מדליקים שם הרבה נרות. או כמו שהגמרא אומרת על בזמן החורבן, אחת הסיבות היה שכאשר מעשה הקסח של רומי, כאשר מת הבן שלו, היה בדיוק ברית, וישראל הדליקו נרות של להראות ברית. הוא חשב שהדליקו נרות בשביל השמחה ששמחים שהבן שלו מת. ושוב אחר כך היה לו איזו שמחה שלו, והיה אז בדיוק תשעה באב, חיבו את הנרות, ותשעה באב מכבים נרות, לא מדליקים נרות. אז הוא חשב שעושים את זה בשביל להרגיז אותו, שעושים הפוך. מתי שיש לו שמחה עושים אבל, מתי שיש לו אבל עושים שמחה, והוא בא והרג אותם. אז מכאן יש עוד ראיה, שהיו מדליקים נרות הרבה, והנרות לא סתם היו מדליקים נרות סתם לקישוט או ליופי, לנוי, אלא היו מדליקים נרות כדי שהיו יושבים ערים בלילה, לשמור על הילד ועוסקים בתורה, לכן היו מדליקים נרות. יש גם גמרא בבבא קמא, בדף פה, גמרא אומרת רב שמואל ורב עשה, שלושה מגדולי האמוראים, הקלעו לבי ישוע הבן. ישוע הבן, רש"י אומר שהיו עושים שמחה, שהבן נושע. מה נושע? ידוע שאחד הפירושים בתפילה מתיר אסורים, אז מתפללים על זה שאנחנו, שהיינו במאה אימנו, היינו קשורים. האמא הייתה בבית הסוהר, ואני הייתי איתה בבית הסוהר. זאת אומרת, האדם קשור בחבל הטבור לאמא שלו, הוא לא עצמאי והיא לא עצמאית, ואחד תלוי בשני. והקדוש ברוך הוא הושיע אותו. שעה שהילד בא לצאת, הוא צועק לקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא עונה את צעקתו, ופותח את מה שצריך לפתוח, והילד יוצא החוצה, אז הוא נושע. אז היו עושים שמחה לישוע הבן. יש ביאור אחר, ישוע הבן זה בדיון בן בכור. ישוע הבן זה בן בכור, פטר רחם. אז היו, כי ישוע מתרגמינן פורקן. ופורקן זה פירושו פדיון. תוספות שם אומרים, רבנו תם פרש, ישוע הבן, עצם הלידה, מה שאמרנו, שהילד נושע ונולד, ונמלט ממאי אמו, כמו שהפסוק אומר, והמליטה זכר. למה אמר והמליטה? לשון המלטה הצלה, שהיא ניצלה בלידה. אז כיוון שניצלה בלידה, היו עושים שמחה על עצם הלידה שיצאה בשלום. עכשיו, יש שם דגול מרבבה ביורי דעה, הוא כותב, שהמנהג שלהם היה להיות ערים כל הלילה שקודם המילה. הנה, יש לנו כאן ראיה שזה מנהג קדום עוד בזמן התלמוד. ועושים בה סעודה וקוראים לה ישוע הבן. זה שאמרו אור הנר ועברו חיל משתה שם, שרצינו לומר, הנרות שהיו דולקות הלילה קודם המילה למשתה זה. גם חזור ויטרי, שהיה תלמידו של רש"י, חי לפני 800 שנים לפחות, כותב שמנהגם היה לעשות באותו לילה לימוד, היו לומדים תורה ועושים גם סעודה, כיוון שאנשים היו נשארים כל הלילה, אז היו רעבים והיו עושים להם שם סעודה. גם בתרומת הדשן, בשאלות תשובות תרומת הדשן, שהיה גדול רבני אשכנז, מעריה, וגם רבי יוסף קסטרו בשוט מעריק כתבו בפירוש שהכוונה היא על אותה לילה, והיו נוהגים לעשות באותה לילה סעודה. בא השאלה ואומר, אמרה התורה, שמר לך ושמור נפשך, וכן גם כן ראויה שמירה יתרה לילד היולד באותה לילה. זאת אומרת, בא השאלה בתקופה יותר מאוחרת, לפני 400 שנה, כתב שיש סיבה אחרת, נוספת, לעצם הלימוד באותה לילה. האמת שברבנו הארי לא הוזכר שום דבר בעניין אותה לילה. בכל דברי רבנו הארי או רבי חיים ויטל לא ראינו, אבל היו נוהגים. רבי חיים ויטל עצמו מזכיר בכמה מקומות שהיו נוהגים באותה לילה ללמוד, אבל לא כתב בשם רבנו הארי שום עניין בזה. אבל השלש היה באותו דור, הוא כותב שהסיבה היא סיבה נוספת. לא רק מה שאמרנו שהיו יושבים ללמוד או היו עושים שמחה לקראת ישועת הילד, אלא הסיבה היא, אומר השאלה, שפלונית היא בת זוגתו של השטן, מתקנה מאוד מאוד בזה שעושים ברית. ולמה? גם שצריך לדעת שהאורלה, שם הגמרא בנדרים ממשיכה ואומרת, מאוסה היא האורלה. בכל הנוגע בערל כאילו נוגע בנבלה, שמשמור כמה זה חמור. מובא בספרים גם שהיו כאלה שהיו נזהרים שלפני הברית לא היו מרימים את הילד. למה? כיוון שהוא ערל. האמא צריכה לטפל בו, האבא צריך לשמור עליו או לגדל, זה משהו אחר. אבל סתם ללא צורך להחזיק ילד ערל, לא. כי הגמרא אומרת בפירוש שכל הנוגע בערל, והנושא ונותן עם ערל כאילו נושא ונותן עם נבלה. מאוסה היא העורלה. עכשיו כל האחיזה של השטן זה בעורלה. וכיוון שמגיע היום השמיני ואז מסירים ממנו את העורלה, אז מסירים ממנו את אחיזת השטן, אז היא בת זוגו של השטן מתקנה מאוד ורוצה להזיק לילד ורוצה להרוג אותו. יש אחד הספרים שכתב הכי הרבה על מילה, זה הרב זכר דוד. הרב זכר דוד היה לפני קרוב ל-150-200 שנה באיטליה, בעיר מודנה. זו עיר קטנה יחסית באיטליה, אבל יצאו משם הרבה גדולי תורה. הוא קראו לו רבי דוד זכות ממודנה, כתב שני כרכים שלמים על ברית מילה. והוא כותב שהיו מעשים אז בזמנם באיטליה, כי איטליה זה מדינה ששם חלק גדול של התומעה הייתה שם. אז הוא כותב שהיו כמה מקרים שלא עלינו הילד לא היה גומר את הלילה. שהיו באים בבוקר כבר לא היה שמשמור. והוא כותב ולכן היו זהירים מאוד לעשות שמירה מעולה לילד באותה לילה, וזה מהטעם שכתב השאלה, שכיוון שהיא מוכנה להמית את הילדים, ועיקר השמירה להיות נאור בלילות עד המילה. זאת אומרת, דעת השאלה שלא רק הלילה האחרונה צריך להיות ער, אלא כל השבוע כולו, תכף נראה, יש איזה יסוד בפוסקים, שיש כאלה שעושים משמרות, כל הלילות מהרגע שנולד הילד עד הלילה האחרונה, היו נשארים ערים, אמנם לא בעשרה, אבל בלילה האחרונה יושבים בעשרה. ולמה? בזה השאלה, הוא הראשון שכותב את זה, ואומר, ועיקר השמירה להיות נאור בלילות עד המילה, וללמוד תורה, ולעסוק במעשים טובים, וזו סגולה להיות הבית מלא אורה, ורמז הדבר ליהודים, הייתה אורה בשמחה. תפשו רבותינו, מסכת מגילה, אורה זו תורה, וששון זו מילה, הוא אומר, ושניהם טובים. ומצווה להיעדר אחר כל זה שכתבתי, לעשות שמירה ושמירה יתרה, בסימניך ואתה את בריתי תשמור. עד כאן. גם הגאון יעבץ, ספרו מגדל עוז, מעריך מאוד לנושא המילה, ושם הוא כותב גם על הסדר של הלימוד, ויותר מזה, הוא בעצמו סידר סדר של לימוד שלומדים באותו לילה, והביא את זה בסידור שלו, זה נמצא בסידור היעבץ, וגם בסידור בית יעקב, שזה נערך על פי ההלכות של הגאון יעבץ. והוא כותב כך, המנהג בארץ ישראל להיות נאור אצל התינוק בכל הלילות שקודם המילה. זאת אומרת, לא רק בלילה האחרונה, אלא כל הלילות, הוא מסוגלת לשמירת הילד, גם להיות הבית מלא אורה. אבל במדינות אלו נהגו רק בלילה שלפני המילה. זאת אומרת, בארץ ישראל הוא אומר שכל הלילות היו שרים ערים. אבל בפולניה, המדינה שהוא היה נמצא, כותב רק בלילה האחרונה. היום הלוואי וילמדו את הסדר. לוקח מקושי 5 דקות, מחלקים את הלימוד. אז האמת, מאיפה המקור הראשון של לימוד התורה באותה לילה? זה בזוהר הקדוש, אותו זוהר שאנחנו לומדים אותו בליל הברית יצחק. וחבל, יש שם כל כך הרבה סוגיות מעניינות, והרבה נפקמינה והלכות ועניינים, ואין ספק, כשאם היו שמים לב, אז היו נזהרים בהרבה דברים שהם חשובים. למשל, אחד הדברים שאנחנו מדבר על כיסא אליהו, שתיים, הוא מדבר שם גם על העניין של נתינת העורלה באפר, 3, מדבר שם על אחד הדברים שאנחנו מפסידים, הפסד גדול, שבשעת המילה צריך שאבי הבן יאמר את הפסוק, אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך, וכל העומדים שם יענו ויאמר, יאמרו נשבעה בטוב ביתך, קדוש היכלך. ויש הפסוק הזה 10 תיבות, ואלה שאומרים אותו זוכים ל10 חופות, שזה מעלה גדולה מאוד. שם הזוהר מחמיר מאוד באלה שלא אומרים את הפסוק הזה. זה גם אחד הדברים שחבל, זה תוצאה מזה שמזלזלים בלימוד של הזוהר באותו לילה, אז מדלגים ולא יודעים את כל הדברים הללו, שהם דברים פשוטים, דברים בסיסיים. שם הזוהר מעריך בכמה דפים בפרשת לך לך, הוא מתחיל בדף צדי ב', והוא מבאר שם מעשה עם רבי אבא. היה הולך בדרך עם בנו רבי יעקב, והיו הולכים מטבריה לבית חמיב של רבי אבא, זה בית של הסבא. בדרך עצרו בכפר ששמו כפר תרשה. הכפר הזה כנראה היה באם הדרך, כי זה מופיע גם בזוהר וירא לגבי כתורת, ששם פעם הייתה מגפה, כפר תרשה, ושם קראו כתורת ב4 פינות העיר. זה אותו כפר. ואז הגיעו לשם, והם התעוררו בחצות הלילה לעסוק בתורה. שם כתוב, ושם יש קצת יותר עריכות, הזוהר שם מעריך, הוא כותב שהם שאלו את בעל הבית לפני שהלכו לישון, האם יש לך תרנגול שחור? הוא אמר להם, שלמה אתם צריכים תרנגול שחור? אמרו לו שהתרנגול השחור יודע בדיוק את שעת חצות, והוא מכוון את שעת חצות, ולמה שחור? שם הזוהר מבאר שמה שהתרנגול צועק מחצות זה לא הוא, אלא המלאך הממונה עליו הוא המלאך גבריאל, שהוא נמצא ברקיע, והמלאך גבריאל ממונה על צד צפון שברקיע. והגמרא אומרת, כינור היה תלוי מעל ראשו של דוד, ורוח צפונית מנשבת ונגד מאליו. אז רוח צפונית הכוונה מידת הגבורה. מי זה רוח צפונית? גבריאל ממונה על רוח צפון. אז אומר שם הזוהר שהמלאך גבריאל מתעורר בדיוק בנקודת חצות, והוא מנשב רוח מבין כנפי התרנגול השחור, ואז הוא צועק. אז אחרי התרנגול השחור, שהוא נולד כזה, זה תרנגול מה שנקרא בלדי, גזעי, אז הוא יודע בדיוק את נקודת חצות והוא צועק. אמר להם בעל הבית, לא צריך, אצלי בבית כולם קמים בחצות, גם הקטנים והגדולים והנשים. הוא לא איך, אמר להם, איקה תקלה. מה זה תקלה? משקל. מה זה המשקל הזה? אז הוא נכנס אותם לחדר והראה להם שיש לו שם חדר עם שעון מים. מה זה שעון מים? ומעניין, אז הוא עכשיו מתאר את כל הטכניקה, איך זה בנוי. זה מוט נחושת ארוך, שבצד אחד שלו היה כמו קומקום או כלי שמלא מים, ולמטה יש נקב שהמים מדודים, יודעים בדיוק כמה כמות מים למלות שם, והוא מטפטף לתוך דלי למטה, והוא כבד כי הוא מלא מים, אז הוא נמצא למטה. מהצד השני של המוט, בצד השני יש שם צלחת נחושת ענקית, אבל היא יותר קלה מהכלי הזה עם המים. כשהמים יורדים כמות מסוימת, וזה מכוון לשעת חצות, מגיע שעת חצות, מתרוקן כמות מסוימת, ואז הכלי עולה למעלה, וממנה בצד השני הצלחת יורדת בכל מפץ אדיר, ומכה מקישה במגע שיש מתחתיה, ואז כולם מתעוררים, זה מין כל פעמונים אדיר, ואז כולם קמים. אז הם אמרו בסדר, הסכימו, ואז הלכו לישון, הלכו לישון מרבי אבא ובנו רבי יעקב, והנה באמצע הלילה ישבו, קמו ללמוד תורה, וראו את בעל האכסניה עם 2 הילדים שלו יושב ללמוד איתם תורה. תראו איזה דור זה היה. איש כפרי, קם בחצות לילה, לוקח את שני הילדים שלו, ולומד איתם תורה מחצות עד הבוקר. עכשיו באמצע שהיו לומדים, אז רבי אבא ובנו באו ואמרו, בוא נתחבר איתו יחד, נשב יחד ללמוד דברי תורה. פתאום רבי אבא מתחיל בשבח מצוות מילה, מתחיל לספר כל מיני דברים חשובים על המילה, כמו שהזוהר שם העתיק, עד הבוקר. בבוקר בא בעל האכסניה לרבי אבא ואומר לו, תראה, אשתי בעלת הבית מבקשת אם אתה יכול להישאר פה עוד לילה אחת, אל תיסע היום הבית לדרך שלך. אמר לו, למה? כל כך למה אני נמצא בדרך, אני לא באתי פה ללון, אני בדרך, אני עצרתי אתמול. אומר לו, לא, כי אתה דיברת בלילה, למדת בנושא של מילה, ומחר בלילה בעל הברית יבוא אלינו. הוא מתכוון אליהו הנביא, תראה שהם היו מדברים איזה שפה. בעל הברית של אליהו הנביא, הוא יבוא לכאן, אז כדאי שתקבלו את פניו. ככה הוא אומר לו. אז רבי אבא אמר, ככה אני מסכים, אני אשאר פה עוד יום. הסכים לבקשה שלה, אומר הזוהר, נשאר שם בבית כל היום. באותו לילה, אסף הבעל הבית את כל חבר מרעיו, אנשי הכפר ואנשי מקומו, וישבו כולם כל הלילה ועסקו בתורה כל הלילה. תראו איזה, איזה דבר מדהים. ולא ישן שום אחד מהם, ככה זוהר מדגיש, שאף אחד מהם לא ישן, וכל אחד מהם אמר חידושי תורה נפלאים בעניין המילה ובמעלתה, וכל מה שדרשו באותו לילה, הכל כתוב שם בספר הזוהר. פתח ידך ואמר, עשה לך חרבות צורים, בעת היה אמר השם ליהושע, עשה לך חרבות צורים, השני הביא את הפסוק עם פרשת השבוע, ויהי בדרך במלון, ויפגשו השם ויבקש עמיתו אצל משה רבנו. כל אחד הביא איזה פסוק, אחד הביא פסוק של דבורה הנביאה, בפרוע פרעות בישראל, והתנדב עם. זה הזוהר שאנחנו קוראים אותו בליל ברית יצחק. שם זה, כל זה היה באותו לילה. מי אמר את הזוהר הזה? אנשי כפר תרשה. מדהים. אז הנה המקור הראשון. בא אחריו מתי משה. מתי משה הוא תלמידו של רש"ל, ושלמה לוריא, וכותב, נוהגים להקיץ. להקיץ הכוונה להיות ערים. לשמור הנער בליל שמיני. מצאתי כתוב טעם מנהג זה, שהשטן מכוון להזיק לנער ולמונעו ממצוות המילה, לפי שקשה לו מאוד לשטן שישראל מקיימים המצווה שבזכותה ניצולים מדינה של גיהנם. וסמך לדבר, ואתה את בריתי תשמור, שבשעת הברית צריכים שמירה. עד כאן דברי הרב מתי משה. יוצא שלמעשה המנהג הזה זה לא רק מנהג של עדה מסוימת או קבוצה מסוימת, זה בין האשכנזים, בין הספרדים, נהגו בזה כל השנים. כך כותב גם תלמידו של רבנו הארי, הוא המקובל הידוע, רבנו מאיר פפירס, יש לו ספר שנקרא אור צדיקים, כותב, נהגו בכל מלכות ארץ ישראל להיות נעורים כל הלילה שקודם המילה, ולעסוק שם בבית היולדת בתורה, ולהיתן צדקה ביותר. וגם הביא אחרי זה, פה עיר הקודש, ירושלים, נוהגים מנהגה קדמאדה, מחכמי הזוהר האלו, בייחוד אצל אחינו הספרדים, השם ישמריהם וחייהם. הנה בליל ברית מילה בבית היולדת, באים ומתכנסים קרובים וידידים, חכמים וחסידים, אנשי מעשה, וערים שם כל הלילה ליל שימורים עד אור הבוקר, ולומדים שם בלימודי השם ומעיינה דיומה בדפי הזוהר הקדוש. עד כאן. אז הנה יש לנו עדויות אחת אחרי השנייה על הסדר של הלימוד של אותו לילה. גם הרב מעבר יבוק, רבי אהרון ברכיה דמודנה, הוא היה תלמידו של הרמה מפנו, כותב בספרו מעבר יבוק, שלא כאלו המתלוצצים באותו לילה, יש כאלה שיושבים מדברים שם, הוא אומר, פוק חזה מה היו עושים דורות הראשונים שלא היו פוסקים מגרסה כל אותה הלילה מסודות המילה, כמו שתראה בספר הזוהר הקדוש. גם ליקוטי מעריח, גם כן מעריך בזה, מביא את הפסוק, רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם. רוממות אל בגרונם זה בלילה, צריך ללמוד תורה, ואחר כך למחרת חרב פיפיות, כשידוע שהמילה, עושים את הסכין של המילה, שתהיה חדה משני צדדים, שני טעמים לזה, כמו כל דבר, כשהוא טעם פשטי, וטעם סודי. הטעם פשטי, שמה מוהל חס ושלום, שיברך הוא יתבלבל ויבוא לחתוך מהצד השני ואז יסכן את הילד. אז לכן עשו שיהיה חדה, הסכין תהיה חדה משני צדדים. תפקמינה היום כבר עשו חד פעמי וביטלו גם את זה. ברוך השם, השטן עובד על הדור הזה הכי טוב שיכול להיות. את כל המנהגים הכי טובים שיש, הרס את הכל. כמו גם עם הקולמוס, היו כותבים פעם ספר תורה ותפילין מזוזות בקולמוס, היום כבר אין קולמוס כמעט. אז זה אחד הדברים. טעם שני, חרב פיפיות, יש סוד בזה. זוהר הקדוש כותב שהחרב של המילה יש בה שם הוויה. איך? המקום שמחזיק המוהל את הסכין זה אותיות. סכין עצמה צורתה צורת וב. בפה אחד מפה זה ה, בפה אחד מפה ה, הרי שם הוויה שלם, וזה סוד בחרב פיפיות בידם. וגם אומר השאלה ש... בהנפת הסכין מבטלים כל המזיקים. לכן המוהל כשהיה בא אחרי שהיה חותך את האורלה מניף את הסכין באוויר ועל ידי זה מבטל כל המזיקים מעל ישראל. אז תראה כמה דברים נפלאים רמוזים כאן. עכשיו יש אביו של רבי משה חגיז, הוא רבנו יעקב חגיז עליו השלום, יש לו שוט הלקט, נקרא הלכות קטנות, אז לא רוצים להגיד קטנות, אומרים הלקט ראשי תיבות, הוא שיש לנו עדות ממנו, לפני 360 שנה, הוא כותב, מנהג טוב שבכל הלילות היו עוסקים בתורה, בכל הלילה שלמחר נעשית המילה, לומדים תלמידי חכמים בבית אבי הבן. כך כותב גם כן, שאבי הבן בליל השמיני יאסוף אל ביתו יחידי סגולה, שיראת אלוהים בקרבם, ואם יהיו עשרה מה טוב ומנעים, וכל בעשרה שכינה שריה, קדמה ועתיה, וכן בסוד ישרים ועדה, יהיה הילד משומר שמירה מעליה. ואשרי חלקם אותם העומדים בלילות שמנדדים שינה מעיניהם, ויפתירו בשפה פיקודי האדמה ישרים שמחי לב, ואינם נותנים דומי להם לשמור ולנצור הילד המוכן למול בשר עורלתו ביום אחר. ובזה זוכים ומזכים וישכר טוב לפעולתם מלכת שמיים. ופה העירה, כל ירא וחרד לדבר השם, משתדל בכל עוז לאסוף עשרה אנשים שילמדו סדר הכתוב, והפוחת על יפחת שיש שם אחד או שני אנשים טובים או שניים מן האחד, שאם ישן האחד השני יהגה בתורה כל הלילה. ואשרי האדם מפחד תמיד, וירבה עוצמה להישמר מכל פגרה ופרעוניות ומתרגשות על הילד המוכן למול למחר. כי רבים וחזקים הם המקטרגים והמסתינים כנגדו. ושמעתי, דרך שאין שם אלא שומר אחד, שנזהרים לברר איש נשוי ולא בחור רווק. ואף על גב שלא מצאתי נזכר העניין זה בספרי חיים ובספרי מתים הקדושים, אשר הם לפניי, מכל מקום אפשר עושים כן כדי שיהיה הנער משומר ובא יותר בטהרה. אז הנה יש לנו כאן עוד עדויות, ותראו איזה הקפדות, היו מקפידים גם שאם יש אחד כל הלילה שיהיה גם נשוי. עכשיו הרב חידה עליו השלום בספריו הרבה מאוד דרך בזה, וגם הוא תיקן את הסדר של הלימוד שיש לנו היום, זה שארית הפליטה שנשאר, והוא מביא ספרו שם הגדולים, מעשה נורא שהיה בטוניס, הוא מתאר שם היה לפני 400 שנה, הרב צמח צרפתי, הידוע איש גדול וענק, שהיה יושב עוסק בתורה, רוב לילות החול, והיה מחדש הרבה חידושים, ועד כדי כך, כשהיה הולך לבית המדרש, היה לוקח ספרים, או כל מיני כתבי יד שכתבו כל מיני מחברים, וכותב להם הגהות בצד. ובסיום ההגהה היה חותם צץ, הוא פרח. צץ, כמו שאז החכמים, כל אחד היה בוחר לו איזו סיסמה שתזהה אותו. איזו סיסמה של זיהוי. צץ, ראשי תיבות, צמח צרפתי. והיה הרבה פעמים כותב חידושים, והחידושים שלו היו שם מפוזרים בכל הספרים. פעם אחת הגיע לאיזה כתב יד אחד, שהכתב יד הזה היה חציו אחול. אז הוא כתב שם כמה חידושים, אחרי זה הגיע לאיזה קטע, היה חסר הכתב יד, אז הוא כתב שם בצד, כאן חסר, מפני שאכלו הוא עכברים. הנה עכברי רשיעי דרשיעי נינהו. דאכלה משופרה דשופרה, איפה שיש חידושים יפים, אז העכברים אוכלים ומחסלים אותם. ולה שרקה אלא נידחה והצולעה. משאירים, איפה שיש חידושים לא, לא הכי מוצלחים, משאירים. והחידושים היפים הם אוכלים אותם ומחסלים אותם. אז הוא שמה כותב, אז איתו היה מעשה, כותב הרב חידה, והחברו של רבי יצחק לומברוזו, דיין גדול מפורסם בטוניס, גאון אדיר, ופעם אחת חלה הרב צמח צרפתי, ולא ידע מה לעשות, מה יקבל על עצמו, איזה קבלה טובה, הנהגה טובה כדי שינצל וישאר בחיים. נדר נדר גדול לשם אלוקי ישראל ואמר שאם הוא יקום מחליו זה, כל ילד שיוולד בעיר, הוא ילך בליל הברית יצחק וישב שם בבית, ילמד תורה כל הלילה. וכך היה, שקם מחליו. והמשיך בחיה, כותב הרב חידה עוד איזה 20 שנה, והיה כל בית שהיה יודע בעיר נולד איזה ילד, היה הולך שם בליל הברית, לילה שלפני הברית, ויושב ועוסק בתורה, וכך כותב שכל הילודים בעיר והתרפא, וקיבל עליו והתרפא. מהיום ההוא, כך היה מנהגו ללך לילה שלפני המילה, מקום שיהיה, ולעסוק בתורה כל הלילה. וזה שמעתי מתלמיד חכם ששמע מזקן אחד שהיה הוא בבית הרב בשעה שהתרפא. כך כותב הרב חידה. גם בספר כתר שם טוב כותב שהמנהג בארץ ישראל שלא רק בלילה האחרונה, אלא כל הלילות, אם אתה מטעם שמירה, אז כל הלילות. אז כל לילה ולילה של אותו שבוע, אלא שבכל לילה היו שניים יושבים ולומדים כל הלילה, וגם בנשים, הוא אומר, גם בנשים היו משאירים אישה או שתיים שתשמור על היולדת, ואחרי זה בלילה האחרונה, לילה שלפני הברית, היו יושבים שם עשרה, אומר, וברר לי שככה מנהג גם בכל ארצות אשכנז, גם רבי חיים בלאצ'י יש לו בכמה מספריו, חלק מהם, חלק מהדברים יש בספר נפש חיים, וגם בספר אח נפשנו של רבי אברהם חמורי. עכשיו שמענו עוד אזהרה מרבי יצחק אלפיה עליו השלום. יצחק אלפיה כותב בספרו שיח יצחק שצריך מאוד להיזהר, באותו לילה לא לדבר דברים בטלים ודברי חול בבית איפה שהתינוק נמצא או איפה שלומדים, כיוון שאליהו הנביא זכור לטוב, יש לנו קבלה בידינו שהוא מופיע שם. לכן תראו גם בהמשך, זה חבל, גם אחד המנהגים שהיום התבטלו, היו מניחים כיסא אליהו שלושה לילות לפני כן, בתוך הבית של המילה. יש מקומות שהיו מניחים את הכיסא אליהו, ככותב המעריל, שלוש ימים אחרי הברית, איפה בבית הכנסת, ולמה? כדי שהציבור יראה ויזכור להתפלל לרפואת הילד. אז זה טעם אחר, זה אחרי המילה, היו שמים את כיסא אליהו, מניחים אותו במקומו, עם שלושה ימים, כיוון ששלושה ימים עדיין הוא חולה. אבל כאן יש עוד עניין של שמירה שלוש ימים קודם. ולמה? זה שמעתי עם רבי עליו השלום. הוא אמר, כיוון שיש, ידוע שהנשמה תבוא בשעת המילה, והיא לא תבוא ישר, אלא קודם יבוא הרוח. ולפני כן יבוא הנפש, וזה לוקח שלושה ימים. כמו שלפני שבת יש רביעי, חמישי, שישי, ביום רביעי מתחיל לבוא הנפש של שבת הבאה. ביום חמישי תבוא הרוח לשבת הבאה, ואז ביום שישי מתחילה לבוא הנשמה של שבת הבאה. אז גם אצל התינוק זה כך. שלושה לילות לפני המילה כבר מתחילה הנפש שלו לבוא, לכן הם מכינים כיסא אליהו, כדי שיבוא אליהו וישמור אותו. והוא כותב שמה, הוא מודע על זאת שיתחילו לשמור הנער תכף כשיחשיך היום. הוא אומר, לא יחכו לאמצע הלילה או בתשע או בשמונה, מתי מתחילים? אלא תכף כשיחשיך היום, דאז בו תרמוס כל חייתו יער. וכתב אחר כך, ובמקום שמחה וכן במקום אכילה, צריך להרבות קדושה, לגרש המקטרק, ובפרט במקום היולדת. ולכן טוב וגם צורך לומר דברי שירות וזמירות בליל מילת התינוק, ובפרט משקיעת החמה עד חצי הלילה. עכשיו נבאר עוד פרט אחד. כן, עוד פרט אחד נבהר, נתעכב על עוד נקודה, מה הסגולה, עיקר הסגולה של הלימוד של אותו לילה, למי זה מועיל ולמה זה טוב. אז יש בספר חמדת ימים, הוא הראשון שמביא, שהלימוד של אותו לילה צריך להיות לימוד שנוגע למעלת המילה, ובעיקר לעניין ברית קודש. והוא כותב, כך היה המנהג באיטליה, גם מי שלא עלינו ראה קרי בליל יום הכיפורים, שהגמרא כותבת שידאג כל השנה כולה, אז נתן לו את התיקון הזה, שילמד את הסדר הזה גם בימי השובבים. כי בימי השובבים הם מסוגלים מאוד מאוד לדבר, ואת הלימוד הזה ילמד כל יום בימי השובבים, בלי קשר לברית מילה. ואז הוא אומר שלא יצטרך להתענות, שמעתי מפיו שהם יעשו את הסדר הזה בבית היולדת כל 8 ימים, או לפחות 4 ימים קודם המילה, יהיה הילד ההוא נאמן בבריתו, ולא יתמה את מקדש השם כל הימים. בנוסף גם הוא תפאר את התיקון הזה בשמיים ממעל, שבסגולת לימודי השם, מחזה שדי תחזה, מבריק ומבהיק עד להפליא, מתפאר בגוונין שלו, לקרוא שנת דרור מגלות הארוך, המר והנמהר, זה כמה ימים רבים ורעים, ועל כן נקווה כי בכוח סגולת לימוד סודי התורה, ובסוד הצדיק, יריע אף יזריח על אויביו יתגבר, ופדויי אדוני ישובון ובאו ציון ברינה. אז נמצא שעיקר המתנה של הלימוד, כך גם כותב הגאון חידה, בשביל שהילד יהיה צדיק וחסיד, על ידי שיעשו לו לימוד באותה לילה. וכך כתב גם כן רבנו החידה, שבסדר התפילה שהוא כתב לומר לפני הלימוד, שעל ידי זה יהיה הילד הזה שומר בריתו. כך כותב, לא יפגום בריתו. גם הרב פלא יועץ, ספרו פלא יועץ במערכת תורה כותב, הלימוד הוא לשמירת הילד מחטאים מעוונות, ובפרט מעוון גם הברית. אז מפה תראה כמה מפסידים את הילד וחייבים לו, חייבים לו, זה שמזלזלים בלימוד, במקום לעשות לימוד, עושים סעודות וחגיגות וכל מיני מסיבות, ואת הלימוד משליחים הצידה. זה חבל מאוד מאוד. עכשיו, זה דבר אחד. דבר נוסף, תועלת שיש בלימוד של אותו לילה, לשמור את הילד מנזק ומחולי. שימו לב, זה עכשיו עוד דבר. זה גם כן מחולאים, כמו שכתב השלה, הלימוד לשמור את הילד מפני פלונית המוכנה להמית הילדים ברמינן, וגם מתי משה כותב ככה. הוא כותב הלימוד הזה, שהמטרה היא לשמור אותו מהשטן המבקש להזיקו, כי קשה בעיניו מאוד קיום מצווה זו. הוא כותב גם הרב זכר דוד, רבי דוד המודנה, שצריך זהירות וזריזות לעסוק בתורה כל הלילה, לשמור את הילד, ועל ידי זה יהיה ניצול מכל פגע רע ופורעניות מתרגשות לבוא עליו, כי רבים וחזקים הם המקטרגים והמסתילים כנגדו. תודה רבי יצחק אלפיה גם כן כותב שינצל על ידי זה מנזקים וחולאים רעים, וגם לכותב מעריח. אז הנה יש לך רשימה גדולה של גדולי ישראל, כולם כותבים שיש מעלה בלימוד של אותו לילה, כשהילד הזה יהיה בריא ושמור ולא יהיה לו שום נזק. עכשיו, זה שתי תועליות ראינו. עכשיו, תועלת שלישית, שתהיה לו מעלה רוחנית מעולה, בכוח, בנפש, רוח ונשמה של הילד באותה לילה, מתנאי שילמדו בלי הפסק ודיבור של ענייני חול, ככל שיהיו יותר זהירים, כך יתקדש ויתעלה נפש הילד ויהיה לגדול בישראל. כמו שכתב המקובל רבי אהרון ברכיה דמודנה במעבר יבוק, וכן הוא בדברי הרב פלא יועץ ורבנו חיים פלאצ'י בתוכחת חיים בפרשת לך לך, מאוד כדאי, פרשת לך לך של תוכחת חיים של רבי חיים פלאצ'י, כל הפרשה מדברת על מעלת הברית ובעיקר על מעלת הלימוד של אותה לילה, ומשם המוכיח שלא רק זה תיקון לאדם עצמו, זאת אומרת מי שרוצה לעשות תיקון לנפשו, לפעמים כאן בימי השובבים אנשים מחפשים כל מיני דברים שמועילים לכפר, אחד הדברים שמועילים לכפר זה להיות נאור ער באותה לילה של הברית וללמוד תורה בשביל הצלחת הילד, וזה גם תיקון לאותו אדם שלומד בעצמו, וזה עיקר הטעם. אז הנה ראינו 3 דברים שמועילים ומפי קדושים לעליונים, 1 שלשמור את הילד שיש שומר בריתו, 2 שיש שמור ממזיקים ומכל מיני חולאים ונגעים, 3 שיהיה גדול בתורה ויהיה גדול בישראל. אז זה הכל תלוי כפי ההכנה וההשתדלות שעושים לו באותו לילה. עד כדי כך שהרב זכר דוד כותב שגם בליל כיפור לא להפסיד את זה, כותב שהם באים בלילה ולומדים. בלב תשעה באב הייתה בעיה, כיוון שאסור ללמוד את הלימוד, אז הרב זכר דוד סידר סדר מיוחד מה ילמדו בלב תשעה באב. מגילת איכה וזוהר של מדרש איכה וכל מיני עניינים, אבל העיקר שיהיה לימוד תורה, לא לוותר על הלימוד תורה של אותה לילה. יש ויכוח גדול גם לגבי ליל הסדר, יש הרב משאש עליו השלום, יש לו גם תשובה בזה. שהרי ליל הסדר יש אמרו שלא צריך לעשות, כיוון שזה ליל שימורים לכאורה, זה לפי הפשט. הוא כותב שבכל זאת היו נוהגים כן לעשות, וגם בליל הסדר לא היו מפסידים את הלימוד. כמה מפה תראה כמה זה חשוב בלימוד תורה של אותה לילה, ולא לבטל את זה בשום פנים ואופן. עכשיו סדר הלימוד, האמת, מעיקר העניין אין הבדל. כל דבר, החיים הם למוצאיהם, ולכל בסדרו מרפא, כל חלק בתורה ודאי שמועיל. גמרא אומרת, אפילו היה יושב כל היום ואומר, ואחות לאותן תמנע, נחשב לו שעוסק בתורה. ומי זה לאותן ומי זה תמנע? מה לנו ולהם? אבל זה שלושה מילים שיש בתוך פסוק שבתורה. אבל יש מעלה יותר ללמוד דבר שמעיינה דיומה. למה הגמרא הברייתא, מסכת סופרים אומרת, כל המזכיר פסוק בעונתו, מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח חדש והקריב עליו קורבן. זאת אומרת, הוא לומד הלכות שבת ביום שבת. לומד הלכות חנוכה בחנוכה. לכן קורא פסוק באותו עניין עניין דיומה. גם השלח כותב שפעמים אדם לומד על הסדר באיזה ספר מסוים, ופתאום יוצא לו בדיוק נושא של פרשת השבוע בתוך כדי הלימוד שלו. או יוצא עניינה דיומה בדיוק בתוך כדי הלימוד, זה סימן שבשמיים חפצים בלימוד תורה שלו, והלימוד תורה שלו לרצון לפני השם. אז הנה, יש עניין של ללמוד דווקא את הסדר ששייך לאותו דבר. כך כותב הרב נחלת שבעה גם. עוסקים בתורה בענייני מצוות המילה ומעלתה, יש עוסקים בהלכות מילה, זה ודאי, הרי אבי הבן מחר מקיים את המצווה, אז הוא צריך לדעת את כל הפרטים וההלכות, לפעמים נתקרים באיזו שאלה, לדעת מה הוא צריך לעשות. כך כותב גם הרב מעבר יבוק, שילמד גם באותו לילה בסודות המילה, וחמדת ימים כותב ללמוד בסוד צדיק יסוד עולם, וגם התקין סדר של לימוד מסוים בסוד יסוד הקדוש. גם רבי חיים פלצי בתוכחת חיים, שם גם כן כותב כך, גם הרב יוסף חיים יש לו ספר מלאך הברית, שכתב את כולו זה רמזים וסודות על ליל המילה. וכל הזמן הוא מזכיר לימוד תורה בליל המילה. פתאי שם יש אולי עשרות פעמים הוא מזכיר, על רמזים, על סוד לימוד התורה בליל המילה. לימוד תורה בליל המילה, שזה היה נוגע לו מאוד. גם הרב חידה עליו השלום, יש לו ספר שלם, חבל שאין אותו היום, בשם כרם חמר. חמר זה ראשי תיבות, חינוך מילה רפואה. חינוך זה חנוכת הבית, סדר לימוד של חנוכת הבית. מם זה מילה, סדר לימוד של ליל הברית. רש רפואה, אם חס ושלום יש חולה, אז מה לומדים בשביל רפואת החולה? הם עושים לימוד תיקון כרת כל הלילה בשביל החולה. כמו שיש גם בספר לשון חכמים, יש סדר לימוד כזה. אז שם הוא קורא לזה כרם חמר. ומשם התפשט הסדר שיש לנו אותו היום. זה חלק ממה שכתוב שם באותו ספר המקורי. אז זה מה שיש לנו היום, ספר ברית עולם, זה חלק משם. עיקרון, הוא נתפס באמסטרדם, בשנת תע"ט, וגם הגאון יעבץ, הוא גם כן סידר. בסידורו בית יעקב, יש לו שם סדר בשם עוד ברית, שם כל הסדר של הלימוד של אותו לילה, מה שהיו נוהגים. ראינו שהיו כל מיני קהילות, כל מיני סדר של לימוד. מה שלנו יש זה את הזוהר של פרשת לך לך. מי שאין לו את הספר יכול לקחת זוהר לך לך. מדף צדי בית ועל עד כל הסוגיה הזאת שמדברת, מה שסיפרתי לכם, מה שהיה בכפר תרשה, כל סדר הלימוד מה שהם למדו, ואחר כך גם הלכות מילה או כל נושא אחר ששייך לברית מילה, זה ודאי שיש לזה חשוב. עכשיו יש עוד דבר נפלא מאוד, אחד המנהגים העיקרים, להביא תינוקות של בית רבן בלילה לבית של התינוק שם, לשמירה, והיו מביאים אותם ליד סמוך לעריסת הילד. המקור בספר ברית אבות, שם יש לו קונטרה שלם, ליל שימורים, שם הוא מביא מנהג שהמלמדים מוליכים התינוקות בלילה שלפני המילה, ואומרים איתם קריאת שמע, אחר כך פסוק בינועם, פסוק המלאך הגואל אותי מקורע, ובספר יסוד צדיק כתב שטוב לזכור המלמדים שיביאו עמם את התינוקות של בית רבן כדי לזמר עריצים ולהחריד כל הקוצים הסובבים את השושנה העליונה. כן כתב זוכר הברית, וכתב הטעם כי הוא על פי מה שאמרו שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה ואחר כך יקבל עליו עול מצוות. אז עול מלכות שמיים זה קריאת שמע. אז לכן בלילה אומרים קריאת שמע עם ליד המיטה של התינוק, וביום אחר כך עול מצוות שהוא מקבל עליו את הברית מילה. ועוד מה היו אומרים באותו לילה עם התינוקות? אדון עולם אשר מלך, באותה תפילה נוראה שרבנו הגאון כותב, אני ערב בדבר, שמי שיאמר כל בוקר לפני תפילת שחרית אדון עולם אשר מלך, אין שטן ואין פגע רע שולט בתפילתו, אויביו משלימים איתו, אויביו נופלים לפניו ותפילתו מתקבלת. אז הוא אומר שלהגיד את אדון עולם אשר מלך בבית היולדת בלילה של הברית, והוא סגולה שיהיה הילד נאמן לאלוהיו ולתורתו, ויש שומר מצוות התורה ומדקדק בהם. אז ככה היו עושים. יש גם היו לומדים את משניות של מילה, זה מובא באיזה ספרים, כמו פרק גביל העזר דמילה שבמסכת שבת, וכן גם כן המשנה שקראתי לכם בנדרים, גדולה מילה, שנחרטו עליה 13 בריתות, ויש פרק יש בכור במסכת בכורות, אז כל המקומות שמוזכרים שם במשניות, ענייני המילה, היו קוראים את המשניות האלה באותו סדר, באותו מקום. עכשיו, אם העבר יבוא כתב, שבלילה שלפני מילת התינוק, יש לומר פתאום הקטורת, ככה הוא כותב, שבלפני כיסא אליהו, כי המכין לכיסא הנז, בקדושה ובטהרה, מזמינו בפיו, יזכה להארת פניו, ואם הוא לא זוכה, ולא יזכה לראותו, מזלה שברקיע יראה. זאת אומרת, או שהוא בעצמו יראה את אליהו, ואם הוא לא רואה, אז הנשמה שלו רואה. אז פתאום הקטורת, האמת שדנו בזה החולים, הכוונה אחרי חצות לילה. הרי פתאום הקטורת בחצי הלילה הראשון לא אומרים, אבל פה הוא כתב בלילה, הוא מדבר שיושבים ערים כל הלילה. ואחרי חצות, אדרבה, רבנו ארי כתב שלכתחילה, הזמן של קריאת פתאום הקטורת זה אחרי חצות לילה. הוא כותב בפרט אם יהיו שם 10, יראה שמיים ויגידו פתאום הקטורת יחד, הוא לא מדבר על ברית מילה, רבנו ארי דיבר על סתם לילה. שיש בזה מעלה גדולה, שזה עוצר מגפה ואסונות וכל מיני גזרות קשות ורעות, מבטל, אין כמו זה של ביטול. עכשיו בא הרמה עבר יבוק, וכותב שטוב לומר את זה גם כן ליד העריסה של התינוק, או באותו בית שהילד נמצא שם באותה לילה, אחרי חצות. עכשיו, האמת שהוא לא הזכיר אם לפני חצות או אחרי חצות, אבל כך פשוט, גם הרב כנף רננים, רבי אברהם אזולאי, כותב, גם כן, שיש עניין לומר את זה אחרי חצות, שיאמר את זה אחרי חצות, ולא יתגרו עם החיצונים. בחצי הלילה הראשון לא כדאי להתגרות עם החיצונים. כך היה מנהגו של רבנו הארי, שהיה אומר את פתאום הכתובת אחרי חצות. עכשיו, הדבר הנוסף, שצריך שיהיה כיסא אליהו, והאמת לא חייבים להביא את כיסא אליהו שנמצא בבית הכנסת או באולם דווקא, ונכן הם יקחו איזה כיסא, אבל שיהיה כיסא יפה, מפואר, כי האמת שבכל הפוסקים, גם הראשונים, מוזכר כיסא אליהו, כיסא מפואר, שלא יהיה סתם כיסא. ושיהיה כיסא מפואר וגם מכוסה במעיל. שיהיה מכוסה במעיל. אז בבית היו לוקחים כיסא, כמה שיהיה יפה, ומכסים אותו, ומניחים עליו חומש, ספר תנך, ואם אין תנך אז חומש, תנך שלם או חומש. ואיפה עושים את זה? בחדר שהתינוק שם, או בחדר שיושבים שם ללמוד. ויש, היו שמים את זה 3 ימים קודם. אחד מהם זה היה מרבני ירושלים, רבי רפאל מלכי. הוא אביו של הרב מלכי בקודש, היה רבה של צפת, בזמן רבי חיים בן עתר, רבי חיים אבולעפיה. הוא נולד באיטליה לפני 400 שנה, וחתנו זה היה רב משה הגיז. והבן שלו זה רבי רפאל מלכי. אז הוא כותב בספר הליקוטים, תשמעו מה שהוא כותב, טוב להקדיש בהכנסת כיסא של אליהו בהזמנה קודם יום המילה. ויש נוהגים 3 ימים קודם המילה. הוא כותב גם שטוב להקדיש את זה לעילוי נשמת או לרפואת. זאת אומרת, היו כך עושים. היו אנשים נודבים, הם מתנדבים, וקונים או מזמינים אצל נגר, אז זה כיסא קטן, מפואר, יפה. וזה היה כיסא אליהו. מביאים אותו לבית של היולדת כבר 3 ימים לפני כן. וכתב מתי משה, ונוהגים להניח הכיסא הזה שלושה ימים אחר המילה, כמו שיסד הפיית, אלא עם פיוט עתיק, יען כנה גלעדי בקנאתך, בשנית על עזבו תורתך, גלעדי זה אליהו הנביא, כיסאו לעדות מוכן לעדתך, ארוכים הכיסאות שלושה ימים. אז הנה בפיוט העתיק, זה פיוט מלפני אלף שנה, עדו שם ארוכים הכיסאות שלושה ימים, מכאן הביאו ראיה שככה המנהג. אז רבי חיים בלצ'י הוסיף שמנהגם היה באזמיר להדליק גם נר על כיסא אליהו. האמת שהמנהג של הדלקת הנרות, אמרנו שזה כבר מוזכר בגמרא, אז יש שהיו מדליקים נרות, ומאיפה יצא המנהג הזה? זאת אומרת, הרב כתב שם טוב כותב, שזה המנהג היה בירושלים לפני 500 שנה, הרי אז היה עוני גדול. אז מה היו עושים? היו לוקחים מגש עם נרות כמספר האנשים הנמצאים שם בשעת הלימוד, ומזמינים כל אחד שידליק נר וייתן תרומה. אז כל אחד היה מדליק נר ונותן איזה תרומה כפי נדבת ליבו. אחרי שהיו משלימים את הכל, היו אומרים מי קונה את המצווה. עכשיו זה שקונה את המצווה צריך לראות, לספור את כל הכסף שיש, נגיד התאסף שם 500 שקל, הוא צריך לצאת 500 שקל נוספים כנגד זה, ואז הוא היה תורם את כל זה, והוא היה שייך לו המצווה, והוא היה נותן לו להלביש את כיסא אליהו. ומה, לאן הכסף הזה היה הולך? היה הולך לקופת יולדות, היו עניות שלא היה להם בגדים, לתינוקות, אז מהכסף הזה היו זה שני אנשים גבאים שממונים על זה, על התרומות, שמזה היו מחלקלים את זה. אז היה להם כל מיני רעיונות איך להחזיק את הקופה של הציבור ולתקן אותם. עכשיו הרב חידה עליו השלום בברכי יוסף כותב שמה, מנהג קדום שמניחים כיסא אליהו בבית היולדת כמה ימים קודם המילה, וכך הוא כותב גם במסכת סופרים מספרו כיסא רחמים, וכותב המנהג שנהגים להניח ספר פתוח. עכשיו היה מנהג עתיק באיטליה שהיו משאירים שלושה ימים לפני כן חומש והיו פותחים, אז היו לוקחים כמה חומשים, חומש אחד היו פותחים בברכת כהנים. למה? שאליהו הנביא הוא כהן, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, אז בפרשת נשוא. חומש שני היה פתוח, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתים מעל בני ישראל. חומש שלישי היה פתוח במלאך הגואל אותי, והיו משאירים את שלושת החומשים האלה פתוחים שלושה ימים. בא רב חידה ומאיר, אומר, רגע, מה קורה פה? איך אתה משאיר ספר פתוח? הרי אסור להשאיר ספר פתוח. כבר כתב השח ביורה דעה, שהנחת ספר פתוח היא אסורה. לפי הפשעת שלא יתנף הספר, אסור. הגמרא לא אומרת אם בשבת יתגלגל הספר שלו מראש הגג וירד לרשות הרבים, אז הופך את היריעה על פניה, מוטב תהפך היריעה ולא יתבזה הספר. למה? שלא יתבזה, שלא יעבור עוף או ציפור ילחלך את זה או שיפול איזה תינופת. טעם נוסף כותב השח, מטעם שיש שד אחד ששמו שין ד' ראשי תיבות שומר דפין, שאם אדם יושב ולומד ומשאיר ספר פתוח והולך, הוא בא ומוחק את כל הספר, כל מה שכתוב, והוא שוכח תלמודו. אז לא רק הסיבה שהוא שוכח תלמידו, אלא הסיבה היא שאותו שד יונק את התורה הזאת, לוקח אותה אליו. אז זה דבר גרוע מאוד. אז אם כן, איך שיהיה, איך עושים? אז כאן הרב חידה בא וגער נגד המנהג הזה, אז המציאו אחר כך שיחסו את זה באיזה בד, באיזה מפה. היו משאירים את הספרים פתוחים, היה להם מנהג כזה, אז היו משאירים בד או מפה. אבל האמת שכיסא אליהו, המנהג בירושלים ככה היה, וזה שוב, בדור שלנו זה התבטל. אני זוכר את זה שהייתי ילד, אז היה כיסא אליהו, וכיסא אליהו היה מעיל, הם מלבישים אותו עם מעיל, מעיל מיוחד מכתיפה, ועל זה היו שמים רימונים של כסף, והיה חומש שהיו שמים אותו בתוך שקית של בד, הם תופרים שקיות בד מיוחדות לחומש, זאת אומרת הכיסא לא היה מונח ריק, סתם כיסא ריק לא היו משאירים, אלא כיסא עם איזה ספר, והספר היה תנ"ך, היו לוקחים תנ"ך או חמישה חומשי תורה, היה כרך אחד של חמישה חומשי תורה, היו מניחים את זה ועוטפים את זה, ואז מוליכים את זה גם לבית היולדת, לפעמים שם מחליפים התינוק או מה, אז אסור שיהיה ספר מגולה שלא יתבזה, אז ככה הספר עטוף, מחוסה, יש לו כריכה, והכריכה עטופה באיזה בד, אז ככה יהיה בסדר, הכל יהיה כמו שצריך. וגם על צד שלא יפתחו את זה, אז אכן עשו, אם איזה טיק-טק היה סגור העסקית הזאת, הבד. אז ככה, יש הרב פחד יצחק, זה אחד הספרים הכי מעניינים, יש לו שם על מילה בלי סוף, זה ספר שהולך מערכות, מערכות, כמה כרכים. היום אין אותם כמעט, לא מצוי, זה שבעה כרכים. ושם בסדר של מילה, הוא מביא על כיסא אליהו, הוא כותב שהיו מניחים אותו שלושה ימים קודם ושלושה ימים אחר כך. והטעם, כי בשלושה ימים יש 72 שעות. ואז מתגלה הוויה במילוי אב. בתיבות אליהו הנביא, גימטריה 120. עם 10 אותיותיהם עולה 130. והוא מכניע הקליפות בראשות צרו של עשיו העולה שמו 130 עם הכולל. האמת שאותו דבר כתב רבנו הארי בספר הליקוטים פרשת ויצא. אותה כוונה. זה סוד הפסוק, הנה השם רוכב על אב קל. אב זה אב. 72, וקל זה היה 130. ולכן מניחים הכיסא 72 שעות. והיינו שם אב שמכניע את הקליפות, וזה על ידי אליהו הנביא. ומנהגנו להשים עליו חומש פתוח בפרשת ברכת כהנים, ונראה לי משום דשם רמוז שהקדוש ברוך הוא ישמרהו מהמזיקים. והואיל המזיקים סובבים בתוך בית התינוק להזיקו, אנחנו מניחים את הספר כדי שיראו המזיקים את הספר ויביטו בו, כי גבוה מעל גבוה שומר הוא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שיעד לנו לשומרנו ולהצילנו מהם. אחר כך הרב זכר דוד דוד דברי הגאון חידה שהזכרנו, ואמר שדווקא אם מניח את הספר פתוח והולך אז זה נקרא זלזול. אבל כיוון שכאן פותחים ומאמינים שהדברי תורה שומרים, אז אין לזה זלזול. זאת אומרת, לכן הוא הליץ טוב על המנהג, כיוון שסוף סוף באיטליה היו אנשים גדולים ומאות שנים נהגו במנהג הזה, אז על מה סמכו? זה אומר שמתי אסור להשאיר ספר פתוח? זה לא מתייחס, משאיר סידור והולך, משאיר חומש והולך. אבל כאשר הוא פותח את זה לצורך, הוא מתכוון שכיוון שהם היו מבינים שיש פה מזיקים, המזיקים יכולים להזיק לילד, ואנחנו פותחים את זה כדי להזהיר אותם ולשמור את הילד, אז הוא אומר, אין בזה בעיה. וגם יש, הרב פחת יצחק כותב שהיו כמה חומשים. החומש הגדול היה פתוח לברכת כהנים. השני היה פרשת ויקרא, פרשת קורבנות. השלישי פרשת פנחס. אחר כך הרביעי בהפטרה, ויד השם הייתה על אליהו. גם שוב, לעורר את הזכות של אליהו הנביא. אז כיוון שהיו עושים כך, אז לכן היו... גם הזבחי צדק מביא רבו של הבן ישחי, מביא שכך היה מנהג בבגדד לפני 200 שנה, שבכל בית כנסת היה להם כיסא מיוחד שנקרא כיסא אליהו, ושם היו מלבישים אותו פרוכת נאה ומפוארת, ועליה תעשה כסף. ובלב המילה היה שמש בית הכנסת מוליך אותו לבית המילה, מניחים אותו אצל היולדת כל הלילה. מניחים עליו חומש או תנך, ובבוקר מוליכים אותו לבית הכנסת בשעת המילה, בכל שירה וזמרה. אבל לא הזכיר את העניין של חומש פתוח. זה דבר אחד. דבר נוסף, עוד מנהג היה להם, שהיו מניחים את הסכין של המילה אצל התינוק. האמת שוב, כמו כל מנהג, יש לו סיבה בהתחלה גשמית או הלכתית, ואחר כך יש סיבה גם רוחנית ומיסטית. הסיבה העיקרית הייתה בגלל טלטול בשבת. שאם היה ברית בשבת, אז הם עושים את הברית אצל התינוק. והם עושים את הברית אצל התינוק, אז איך יטלטלו את הכלים? הרי לטלטל את הכלים בשבת אסור, ולא היה להם עירוב, או לא היו סומכים על העירוב. אז מה הם עושים? הם מביאים את הכלים כבר מערב... קודם, אז כדי שלא יתחלף להם בין ליל חול לליל שבת, שלא ישכחו, אז ככה יודע המוהל תמיד, שמזמינים את המוהל, מביאים את הסכין של המילה מוכנה, והוא עדין גם שאר הכלים שצריך, מניחים את זה אצל התינוק. אחר כך אמרו, לא, יש טעם נוסף, לא רק זה הטעם, אלא הטעם שמירה, כיוון שאמרנו שיש פה מזיקים להם, לא כבר למדנו בהלכה מובה שאם אישה טבלה ובעלה לא נמצא בעיר, אז יש חשש שלא יתגרו במזיקים, תיקח סכין ותשים מתחת הקרית שלה. אז גם כאן התינוק, אין כמו התינוק הזה שצריך למול אותו, שהוא צריך שמירה. אז לכן היו לוקחים סכין של מילה, או לאו דווקא סכין של מילה, אפשר לקחת גם כל סכין אחרת, ואז הסכין, היא שומרת את האדם. סיפר לי אבי, עליו השלום, על הסבא, שנקראתי על שמו, אמר לי שתראה בבגדה, אבי היה לא היה מאמין בשדים. היה אומר שהוא, החברים שלו היו הרבה, לא יודע אם זה דמיון או לא דמיון, היו מספרים שהיו רואים שדים. הוא אומר, אני כמה פעמים הלכתי לחפש את השדים ולא מצאתי אותם. אז סיפר מעשה שהיה עם הסבא, שהיה חתן, שהיה בתוך שבעת ימי החופה, בא אליו איזה אחד שהכין לצורכי החתונה, לא יודע מה היה צריך ממנו כסף, איזה חפץ, אז הוא שכח איזה חפץ, ירד למטה לאבי. שם בבגדד כל אחד היה לו בית פרטי, בבית היה שם מקווה למטה, בור של מים, ומחסן ששם היו שומרים את האבטיחים, עד ט"ו בשבט היו שומרים אבטיחים, ושם היו גם, יש להם מרתף, כל מיני מחסנים, אז הוא ירד למרתף למטה. ירד למרתף למטה, בצור חתן, והוא שכח לקחת איתו שומר. אז הוא ירד, הסתובב, בא לצאת, פתאום קיר, אין כלום. חפש את הפתח, אין פתח. אז הבין שבא איזה שד רודף אחריו וסגר לו את הדלת. אז הוא התעשת, מהר נזכר, יש לו בכיס, היה להם עולרים. הוציא את העולר והתחיל ללכת לאורך הקיר. עם העולר, עשה שריטה בקיר, כשהגיע איפה שהדלת, פתאום נהיה פתח, כי השד מפחד מסכין. למה? כותב הרב חידש, כיוון שהשדים הם נקראים רוחות. רוח זה כמו בלון. בלון הוא יכול להתפוצץ. אם הוא רואה איזה מסמר או סיכה או כל מכשיר כאחד, אז הוא בורח. אז הוא מוציא את הסכין, פשוט זה דבר, זה לא עניין של מיסטיקה, אנשים חושבים שזה מיסטי, זה פועל אחד נגד אחד, זה בפועל, זה פיזי. אז הוא עשה ככה, אומר זה הדבר היחיד שאני יודע שהיה. לא, יותר מזה, לא... אז אם כן, זו הסיבה, שכותב מעריח, כותב שהיו לוקחים את המנהג להניח סכין של מילה תחת ראש התינוק, והוא לשמירה. עכשיו הוא מביא סמך מהגמרא בברכות, כל הקורא קריאת שמע, כאילו הוא אוחז חרב פיפיות בידו. ורש"י אמר, מה זה חרב פיפיות? להרוג את המזיקים. חרב פיפיות מסוגל להרוג את המזיקים, וחרב פיפיות הוא סכין של מילה. ולכן נותנים אצל התינוק לסכין של מילה להיות לו חרב פיפיות, להרוג את המזיקים. וכן כתב בברית אבות, מה שנוהגים באיזה מקומות שבלילה שלפני המילה מניחים בבית היולדת האזמל של המילה, האזמל זה סכין, לא ידעתי שום שורש ויסוד למנהג הזה, וגם משמע, מהמשנה משמע שלא היה מנהג זה, ואפשר לומר קצת כדי שלא לבטל את מנהג ישראל. אז שעושים כן כדי לקיים המצווה בזריזות, או אם יהיה צפרה נהיר, אז יהיה הכל מוכן. לא יצטרכו לחפש אחרי הסכין. זאת אומרת, כך היו מקדימים לעשות הברית, שמיד בבוקר, אז ככה יש סכין מוכנה, הנה התינוק והנה הסכין, יאללה נשאר רק לחתוך. אז הנה הכל מוכן. אבל האמת, הטעם העיקרי, ככה היית הפוסקים, שזה התחיל מיום שבת. כיוון שזה היה ביום שבת, אז לא רצו שיתעו, אז לכן עשו הכל שיש. אומר, ולא כמו אנשים, שאומרים שיש בזה שמירה לוולד או ליולדת כי הכל הבל. אז יוצא שעיקר המנהג זה היה, כמו שאמרנו, כך כותב גם ספר המטעמים, והביא את זה גם ברית אבות, שגזרו בימי החול עטו שבת. עכשיו הלימוד, הזכרנו כבר שהיה מנהג לעשות הלימוד לא רק בלילה האחרונה, אלא האמת בכל הלילות. והמקור, יש אחד המקורות, זה בתקנות של בית אל. ידוע בישיבת בית אל, הרבי חיים פלאצ'י מעריך בזה מאוד. כשהרש"ש עליו השלום ייסד את החברה, האמת הישיבה נוסדה לפניו, כבר בזמן הרב גדליה חיון, אבל הרש"ש ייסד חברה בשם חברת אהבת שלום. הוא קרא לה אהבת שלום שיהיה אהבה. ולמה? הרבי חיים פלאצ'י כותב שהרש"ש ידע שהוא גלגולו של רבנו הארי. ורבנו הארי מה שנפטר בגלל שהייתה איבה וקטטה בין התלמידים, שכן רבנו הארי נפטר בן 38, זה למעשה היה פתאום, הוא נפטר בה' באב, בראש חודש אב, היה יום שישי, הוכה במגפה של חולרה, וחזר הביתה אחרי תפילת ערבית, ומשם לא יצא, נשאר בבית עד יום שלישי בבוקר, יום שלישי, ה' אב, ואז נפטר ביום שלישי לבית עולמו. והוא אמר להם שזה היה בגלל קטטה. למה? ביום שישי רבו שם אנשים ביניהם, והתלמידים, תלמידיו שניים מתלמידי רבנו הארי, כנראה רבו גם ביניהם. וזה היה ביום שישי, וגם כתוב שם, ראיתי בשבחי הארי, כתוב שגם קיללו אחד את השני. הוציאו מפיהם קללות, ואז רבנו הארי בשעת קבלת שבת, ראה את השטן מרקד ביניהם. וידע שהוא צריך להיפטר באותו שבוע. וכך כותב רבי חיים ויטל, שחזר לביתו, חזר שר וזעף, ולא אמר לנו שבת שלום.
פעם ראשונה שרבנו ארי לא אומר שבת שלום, אפילו שהוא מקפיד מאוד, והוא כותב בספרו שער הכוונות, שכשייכנס לביתו בליל שבת, יאמר בקול רם ובשמחה יתרה שבת שלום. אז אחרי זה נפטר, אז כותב רבי חיים פלאצי, שהרשש ידע שהוא נשמת רבנו ארי, והתלמידים של הרשש הם תלמידי רבנו ארי, הם היו בדיוק 10, אז לכן, כדי לגדור את הדבר הזה, שלא יהיה עוד פעם תקלה פעם נוספת, כי תמיד בגלגול שני יכול לחזור מה שהיה בגלגול הקודם. אז מה עשה? עשה שטר התקשרות. זו השטר ההתקשרות של חברת אהבת שלום. מה עשה רבנו הרשש? לקח את כל 9 תלמידים שהיו איתו, והם היו רבי חיים דלרוזה, אחר כך הרב יונתוב אלגזי, אחר כך בסתר השני כבר גם הרב חידה הצטרף, היה יותר צעיר, אז הם כתבו שם למרס דם האהבה. זאת אומרת, אנחנו מערבבים את הדם שלנו אחד עם השני, ואז הם עשו שם כל מיני תקנות, שהם צריכים להיות שותפים אחד עם השני בעולם הזה ובעולם הבא. והם יהיו, ויהיו חברים, וכל אחד ידאג לחבריו בכל המעלות ובכל הדברים כמו שצריך. שמה הם מעריכים, נראה אם זה מופיע כאן באיזשהו מקום, אז נקרא לכם את זה אחר כך. אז שמה הם כותבים, ואחד הדברים שהם עושים, שאם יוולד איזה ילד לאחד החברים, אז כל לילה ולילה מהלילות עד הברית ילכו לבית שלו שני חברים וילמדו כשעתיים, כל לילה שעתיים שני חברים. אבל בלילה האחרונה שלפני הברית חייבים כולם ללכת מתחילת הלילה עד הבוקר, לומדים כל הלילה. אחר כך יש שם גם שהם שותפים בעולם הבא, ולא יקפידו אחד על השני, לא יגידו שבחים יתרים יותר על המידה, יפריזו בשבחים וידברו קצר אחד עם השני, לא יכבדו יותר מדי, לא יקפידו אחד על השני. אם חס ושלום מישהו חולה, אז כולם יטפלו בו, מי יטפל בו ואיך יטפלו בו. אם חס ושלום אחד מהם נפטר, אז הם יגדלו את הילדים שלהם. בקיצור, יותר מאח ויותר ממשפחה. זאת אומרת, הלכו עד הסוף באהבה ובחיבה ובקשר גדול מאוד. עכשיו, אז זה למעשה, זה לא התחיל אז בזמנם. קראתי לכם פה מכמה מקורות, שהסדר הוא של הלימוד, זה כבר מתחיל מהלילה הראשונה, איך שהתינוק נולד, כמו שכותב השלה. כותב שעיקר השמירה להיות ער בלילות. הוא אומר, בימים לא צריך לשמור על הילד. בלילות עד המילה, ללמוד תורה ולעסוק מעשים טובים. הוא כותב שזה היה מנהגם, שהיו מביאים שנים קדמוניות, היו מביאים תלמידי חכמים לבית, ומושיבים אותם שם שיעסקו שם בתורה. כך כותב גם החמדת ימים. שהיה גם פחות או יותר בתקופה שלו, קצת לפניו, כותב שאם יעשו כן כל 8 ימים, או לפחות 4 ימים, יהיה התינוק נאמן בבריתו, ולא יתמה את מקדש השם כל הימים. עכשיו כך זה היה מנהג חסידי בית אל, שבלילה, הנה אני אקרא לכם כאן את הנוסח, משנת תפקוף י' כותב ככה, הראשון שבראשון, כאיזה מהחברים אשר יוולד לו בן, מחויבים 3 חברים, לא 2, כמו שאמרתי, 3, חוזר חלילה בכל שבוע בן, זאת אומרת חוזר חלילה בתורנות, כל לילה 3 אחרים, ללכת לבית אבי הבן, ללמוד שם לשמירת הילד. ובלילה השמינית למילה, מחויבים להימצא שם כל החברים יחד, באהבה כלולה ללמוד שם התיקון המסודר ללילה ההוא, ולכוון בעד הילד הנולד להתפלל עליו שלא יפגום בריתו לעולם, והכל לפי המקום. כי מי המקום קטן מלהכיל, ילכו שם חלק ולא כולם. וחתומים שם הרב שלמי ציבור, רבי יעקב ישראל אלגזי, והבן שלו רבי יונתוב אלגזי, הרשש, וחיים דלרוזה, 12 מגדולי ירושלים. אחר כך בשנת תפקוף י"ח נוסף גם רב חידה. נפטרו כמה מהקודמים, אז הצטרפו חדשים, והם שם כתבו באיגרת גם אחד הדברים, הם מתחייבים שלא לגלות את הסוד של האיגרת הזאת, אף אחד לא ידע על זה, אפילו על כל הקשר שהיה ביניהם. עכשיו בא רבי חיים פלאצי עליו השלום בספירות תוכחת חיים וכתב, שהאמת צריך להיזהר בכל לילה ולילה, מיום יוולד התינוק, עד יום המילה, ללמוד בבית היולדת כל הלילות. כמו שכתב הרב השלה, שהוא תיקון גדול לילד הנולד, בפרט אם ילמדו בספר הזוהר במאמרים המדברים בתיקון עוד ברית קודש, הוא כותב כמו שכתב הרב חמדת ימים, וכמו שכתוב בספר צמח צדיק, מיום שעמדתי על דעתי כל היום, מה יהיה איתך? עץ חיים תאווה באה להיות גדול למעשה, לעשות כסדר הזה בבית היולדת, ולא הייתה מסתייעה מלתה. עד שבקרוב שבע שנים, זאת אומרת רבי חיים פלאצ'י כותב, שמיום שהוא נתמנה הרב של העיר, מיום שהוא התחיל, כל הזמן נלחם שיהיה הדבר הזה ולא הצליח, עד שהוא כותב בשבע השנים האחרונות, נועדו ונוסדו אנשי חבורה, תלמידי חכמים, השם משמריהם ויברכם, ועשו קופה, שכל אחד ואחד שבכל לילה מלילה שנולד הילד, עד ליל שמיני, מוליכים שלושה תלמידי חכמים ולומדים את הסדר הזה, ואחר כך בשאר עניינים המדברים על המילה, והלימוד יהיה מתחילת הלילה עד אור הבוקר בלי שינה, ולוקחים שכרם מהקופה הנזכרת. עכשיו יש שם עוד תקנה, הוא כותב, ולא יאכלו כלל אלו השלושה תלמידי חכמים בבית היולדת, כלל וכלל לא, כי אם מרקחת וקפה ותולה. מרקחת זה איזה ריבה, זאת אומרת יש תקנה, לא אוכלים שם. למה? כדי שלא יהיה על אבי הבן לתורח ולהוצאות. יש אנשים עניים, אז לא, סעודה שאינה מספקת. מה, אתה שולח אנשים אצלו הביתה, הוא צריך לספק להם אוכל כל הלילה, אין לאכול. מראש הם יודעים, אם ירצו יביאו איתם. לא, לא אוכלים כל הלילה, אומר רק מעט מרקחת, שזה איזה משהו מתוק בפה, וקפה.
תודה רבה. יש לך כמינה, אם הילד לא
נמצא בבית, יופי, עוד מעט, אנחנו נדון בזה. עוד קטע אחד, אנחנו נדר נוגעים גם בנושא הזה. כן. יש גם נפקמינה, אם זה לא אותו לילה. אז אם כן, יוצא, אחר כך הוא כותב, אשרי עין ראתה כל אלה, אכן בליל המילה שלמחר הוא יום המילה, נהגו ברוב תפוצות ישראל לקרוא לאיזה תלמידי חכמים יש את ראו ויש את קרובו, וללמוד, והוא דבר גדול, לשמירת הילד, וקוראים אותה הלילה ליל שמירה. מה הוא קורא לזה? גם הגאון יעבץ במגדל עוז כותב, המנהג בארץ ישראל, כבר קראנו לכם את זה, שבכל הלילות היו יושבים, גם הרב זכר דוד שיבח מאוד את המנהג הזה, שכך יש נוהגים לעשות כל הלילות, אבל בליל השמיני יזהרו בזה ביותר, ללמוד 10 יחידי סגולה, ולא יפסיקו לימודם אפילו רגע אחד. בלילה השמינית, דעת כולם שיש להשתדל בכל עוז ותעצומות שכל אותה הלילה יהגו בתורה בעשרה, כמו שכתב הרב ספר מעבר הבוק, וכן הרב בהלכות קטנות והגאון יעבט בשבח הלימוד בלילה הזה, וכן כתב הרב זבחי צדק, ומורנו הרב חיים פלאצ'י בספריו הרבים, בנפש חיים, בתוכחת חיים ועוד מספריו, וכן ציין הספר צמח צדיק. עכשיו, אם הלימוד עושים אותו במקום שהתינוק לא נמצא, אם יש בזה תועלת. האמת שרוב הספרים, עד כעת שקראנו, רובם כותבים על הלימוד בבית היולדת. זאת אומרת, במקום שהילד נמצא. גם בזוהר הקדוש כך כתוב, שלמדו באותו בית. גם הרב חמדת ימים ואור צדיקים, מתי משה, כולם כותבים אותו דבר, שכך היה מנהג בירושלים למעלה מ-500 שנה לעשות את זה בבית היולדת. אני מצאתי גם איגרת של רבי עובדיה מברטנורה, גם הוא כותב את זה. זה כבר לפני 600 שנים. הוא כותב שכך היה מנהג בירושלים לשבת בבית היולדת ולומדים תורה כל הלילה. הוא כתב שהתפעל מזה מאוד ושלח את זה לקרובה בחוץ לארץ. גם הרב פלא יועץ כותב אותו דבר, וגם רבנו יוסף חיים במלאך הברית. אבל היום, כיוון שהדירות שלנו היום צפופות וקטנות, הרבה פעמים היולדת גם חלשה, או לא השתחררה ולא הגיעה הביתה, או מאיזה סיבה שהיא הולכת לאיזה מקום לנפוש, להחליף כוח, אז האמת שאפשר לעשות את זה בבית היולדת, גם אם היא לא נמצאת שם, או אפשר לעשות בבית הכנסת, בשביל אותו ילד, בשביל אותה יולדת ואותו ילד, שזה מועיל. ולמה? כי כתוב, כל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך, והזוהר רביעי זה על המילה דווקא. ובפרט שקודם הלימוד אומרים את הסדר, את התפילה שכתב הרב חידה. אז הנה חינמי, אם אפשר שיש מקום רחב וזה לא יפריע, אז הנה חינמי. גם הרב חידה כותב שיזהרו אלה שלומדים בבית של היולדת, שאם רואים שזה מפריע לשינה, אז יקצרו וילכו לבית הכנסת, כך הוא כותב בפירוש. אז אם כן, יש מקום להקל כאשר היולדת לא נמצאת, או כאשר המקום קטן או צר, אז אפשר. וגם לפי המעשה שראינו בשם הגדולים, רבי צמח צרפתי, הרב חידה כותב שקיבל עליו בלילה שלפני המילה במקום שיהיה. למה הוא לא אמר בבית היולדת? במקום שיהיה. זאת אומרת, איפה שעושים את הלימוד, אז הוא יהיה שם. אז לפעמים משמע שלפעמים היה שהבית היה קטן, אז היו הולכים ללמוד בבית הכנסת, והיו לומדים בזה. גם הרב יצחק אלפיה, בספרו שיח יצחק, כותב, לימוד לכבוד אליהו הנביא שלומדים בכנופיה לשמירת הילד. אז הוא לא כתב איפה, לא, לא דווקא בבית. אז משמע שאם זה מקום קטן, כך גם פעם שאלתי את מור אבי עליו השלום, גם כן אמר. אמר שאם היולדת לא נמצאת, מועיל, גם חכם בן ציון ככה ידעתו. שאם היולדת לא נמצאת, מועיל אפשר לעשות או בבית או בבית הכנסת, יעשו לימוד, והלימוד הזה יועיל ואין בזה שום בעיה. עכשיו השאלה השנייה היא, כשהמילה דחויה לא נעשית באותה בליל השמיני, האם הקפדה היא דווקא על ליל שמיני, או אפשר לעשות את זה בלילה, או יעשו את זה בלילה שלפני המילה. אז האמת שבדברי הזוהר ככה אמר, דתחמון למחר אנפוי דמרה דקיימה דבר דתיליד לי למחר להווה הילולה דילה. אז משמע שכל הסיבה היא שמחר מקבלים את בני אליהו, וביום שבלילה שלפני כן אז עושים לימוד. והאמת שכך היינו גם דברי השח. השח כתב, עיקר הלימוד היו עושים בלילה שלמחר מלין התינוק. כך הוא דקדק בדבריו. אז הנה מפורש בדברי השח, בלילה שלמחר. גם השולחן גבוה, כך כותב. השולחן גבוה על, על יורה דעה, שם באות י' ד' כותב שבלילה שלמחרת המילה. גם בספר ויקרא אברהם, כך כתב. רבי חיים פלאצ'י בספרו לב חיים, כולם על אותו משקל הולכים בלילה שלמחרת המילה. אז אם כן יוצא שכאשר המילה דחויה, אז עושים בלילה שלמחרת המילה, אז עושים את הסדר. האמת שנזכיר מעשה רב, זה של מור אבי. אני כשנולדתי, אז לא עשו את הברית, הייתה מילה דחויה 18 יום אחר כך. מורבי סיפר לי, זה אז היה ברית ביום ראשון. אז במוצאי שבת, בחצר של הבית, איפה שהכולל, שם המורבי עשה כל הלילה. עשו כל הלילה, והיו שם חכם אפרים כהן, חכם צדקה חוצן, שהוא היה סנדק, עשו כל הלילה, מתחילת הלילה עד סופה. והיה שם אביו של חכם עובדיה, שיבדל לחיים, שר להם שירים, וכל השכונה, הרעיש את כל השכונה. אני שהייתי ילד קטן, עוד זה... היו השכנים מתלוננים עליי שהם לא ישנו באותו לילה. אז הנה כאן ראיה שעשו את עושים את הלימוד בלילה שלמחרת הברית. אז ככה הסדר. אז עכשיו כשזה קורה בשבת, יש נוהגים להקדים. לא כולם יכולים בליל שבת להיות מצויים, וכן בליל יום הכיפורים ובליל תשעה באב או יום טוב, אז האמת שמקדימים את זה לילה קודם. אבל, אמרתי לכם כבר בהתחלה, שדעת הרב זכר דוד, רבי דוד זכות ומודנה, לא לשנות. הוא כותב, הוא תמה, מפני מה יגרע, אני אקרא לכם את לשונו, מפני מה יגרע הלימוד בליל שבת משאר הלילות. הוא כתב, חששו שמי יתו את הנר, הרי היו נשארים ערים כל הלילה, אז פעמים אחד מנמנם ואחד זה, השמי יתה את הנר, הוא אומר, אבל יש שם כמה בני אדם יחד, ודעת מרן הבית יוסף, הוא מתחיל לפלפל שם, שאומר לשומר, תן דעתך עליי שלא אתה. אומר, אז מה החשש? לכן אומר, אין צריך לחשוש ולא לבטל את הלימוד תורה של אותו לילה, וגם אם זה חל בליל שבת, לא יחמירו ולא יעשו איזה דבר שהוא לא זה, ואז יקיימו את הלימוד, וכתב עוד טעם נוסף, כיוון שזה שמירה לילד, ויש טענו שליל שבת זה לילה שמורה, הרי בליל שבת הזוהר הקדוש אומר, אנחנו לא אומרים והוא רחום, יכפר עוון, ולא אומרים משכיבנו כבשאר הלילות, כיוון שאין שטן ואין פגערה, אלא אומרים מפרוס עלינו סוכת שלום. אז אם כן, כיוון שזה לילה שמורה, אז לכן לא, זה ככה הרמ"א כתב בסידור תפילה למשה, שזה הסיבה. אז הוא אומר, אבל בכל זאת יש עוד טעמים אחרים, הרי גם טעמים אחרים אמרנו שגם זה מועיל בצורה רוחנית לילד. אז דעת הרב זכר דוד שכן, מורבי היה אומר שטעם אחר היה שבליל שבת לא יצאו, כמו שבליל שבת היו מקפידים לא לצאת החוצה. היום כבר אנשים לא אכפת להם, גם בזמנם לא היו מצויים פנסים, והגמרא אומרת שליל רביעיות, גמרא בפסחים, לא יצא אדם יחידי בלילה, לא בליל רביעיות ולא בליל שבתות, מפני שאגרת בת מחלת היא ב-18 ריבו של מלאכי חבלה יוצאים, וכל אחד ואחד יש לו רשות לחבל בפני עצמו. 18,000 ריבו, זה 180 מיליון מזיקים יש לה. אז אם כן, לא היו יוצאים. אז, וגם הגמרא אומרת, בימי שמעון בן שטח ירדו להם גשמים רק ליל רביעי וליל שבת, נצטי גשמכם ביתם. אז אם כן, היו נזהרים שלא היו יוצאים, ואם היו יוצאים בלילה, היו יוצאים עם פנס. למה? הגמרא אומרת שאם הוא בנר, אז זה נראה כמו שניים, נדמה להם כשניים. אם יש ירח, כשלושה. רמה מפנו אומר, למה ירח כשלושה? אז רמה מפנו כותב, שכשעוד היה צעיר, היו אומרים לו, תסתכל בירח, תראה דמות של בן אדם. מה העניין? אומר, תסתכל בירח, יש דמות של בן אדם. אומר, מה? אומר, מצאתי מדרש, שאומר, דמות יעקב אבינו חקוקה בירח. אז מה העניין? למה דמות יעקב אבינו חקוקה בירח? זאת אומרת, מפני שהירח זה אספקלריה שאינה מהירה. מה זה אספקלריה? זה ראי. אז הירח מראה לך מה יש בכיסא הכבוד. הוא עומד מול כיסא הכבוד ורואים. שדמות יעקב אבינו חקוקה תחת כיסא הכבוד. והירח הוא מראה לך את כיסא הכבוד, אז אתה רואה שם כאילו את דמותו של יעקב אבינו. אז לכן הגמרא אומרת, ירח כשלושה, למה? ירח יש בזה אור, שזה את יעקב אבינו. ואתה, אז יש שלושה, מה נפקא מינה? והגמרא אומרת שאם אחד הולך לבד, אז המזיקים באים יכולים להתראות לו ולהזיק לו. שניים, רואה אותם, אבל לא מזיקים לו. שלושה, לא רואים ולא מזיקים. אז לכן, נר זה נחשב שניים, אבל ירח כשלושה. עכשיו הרמה מפנו שואל, מה זה נר כשניים? נר אחד ואתה שניים. זה בסך הכל שניים, וירח כשלושה. ירח זה שניים. ואיתך זה שלוש. אז הוא מסביר שמה פירוש ירח? הרי ירח שמאיר, אז כל הרחוב מאיר. עכשיו בנר, אני אגיד למשל, אם יש נר בקצה השני של הרחוב ואני עומד בצד הזה, אז זה מועיל? אומר לא. נר כשתיים, כמו שאם אני צריך נר, אז אני משתמש עם הנר שהוא לידי. אז כשהנר לידי, אז אני קורא בו. אבל אם הוא לא לידי, אני לא יכול להנות מאורו, אני צריך שיהיה קרוב. זאת אומרת, איזה אור? אור שאני יאותו לאורו, כמו בברכת הלבנה, הם מברכים על הלבנה עד שיאותו לאורה. זה ירח כשלושה, הכוונה ירח זה אפילו זה רחוק, זה מאיר, אבל נר צריך שיהיה קרוב כדי שיאיר, לא נר רחוק. ואין לכם אם זה פנס גדול, היום יש לנו פנסים ברחובות, אז אין חשש. לכן יש צד של זה, אז זה הטעם העיקרי, לכן הקדימו, כי פחדו בלילות שבת לא יוצאים החוצה. אז הקדימו את הלימוד לליל שישי. אז אם תאמר בליל רביעי מה? זה אומר מה? פשוט בליל רביעי היו הולכים עם פנסים. אין בעיה. הולכים איתם פנס והולכים. אבל בשבת אתה לא יכול לטלטל פנס. אז יש לך איך שיהיה, צריך זה. אז לכן, איך שיהיה, ככה עשו. אז הנה חינם, אם אפשר לעשות בליל שבת, יעשו בליל שבת. ודאי שיעשו בליל שבת. עכשיו כך כתב גם הרב פתח הדביר. הוא אומר, יש בזה איסור, וכתב בשם הרב צפיחית בדבש, מכמה מקומות שאיסור זה חמור יותר מתענית של אכילה. מה פירוש? אומר, עוד סיבה יש, הרב פתח הדביר כותב טעם אחר, כיוון שהם היו עירים כל הלילה, ויש לנו הלכה שאסור בליל שבת להיות ער כל הלילה. כמו שאסור לצום, שזה עינוי נפש, אסור בליל שבת להיות ער כל הלילה, ולכן הושענא רבה בשבועות אף פעם לא יוצא בשבת. לא לכן, אבל זה יצא כך מהשמיים. ולכן יש תשובה בתורה לשמה, שהרב יוסף חיים שם כותב, שאותם שיש להם יורצייט של אבי, אב או אם, שנוהגים להישאר ערים כל הלילה, אם זה חל בשבת, לא יעשו כן. שיש בזה עינוי נפש, הוא כותב. וגם אלה שנשארים ערים בלילות של השובבים, ויוצא ליל שישי של שובה ואימו, אלה של ספירת העומר, בשבוע שישי של ספירת העומר, למעשה הוא בעקיפין תוקף את מנהג בית אל, שיתבונן שם בתשובה, מתכוון עליהם. כי במנהגי בית אל היה שכל ליל שישי של עומר היו ערים, ובשבוע שישי היו משתדלים כל הלילות להיות ערים. אז הוא בא ואומר, זה לא נכון, מה אתם ערים בליל שבת? אסור להיות ער. תהיה ער כמה שעות שתלמד, כן, אבל לא לנדד שינה מהעיניים, זה עינוי נפש, ועוד יש לך נשמה יתרה. על מה אתה מצייר את הנשמה היתרה הזאת להיות ער כל הלילה? אז מטעם זה, אז יוצא שזו הסיבה העיקרית. הסיבה המקורית הייתה, שלמה לא למדו, הרב זכר דוד מתלונן על זה. הסיבה היא כמה שהיו ערים כל הלילה. אז ערים כל הלילה, כשהיה יוצא ליל מינה בליל שבת, אז לא למדו אז. כיוון שלא יישארו ערים כל הלילה, אז היו ערים לילה קודם. או מהטעם שלמדנו, מהטעם של המזיקים, זה הסיבה שהיו זה. עכשיו בליל פסח, הרב זכר דוד כותב שהיו נוהגים לבוא אחרי חצות. הרי עד חצות היו עושים את הסדר, וגומרים את האפיקומן והשתי כוסות, היו משתדלים לעשות שלישית ורביעית, לגמור אותם עד חצות. הוא אומר, כדי שלא יישאר הילד ללא שמירה בתחילת הלילה, תשמע עד כמה הוא היה מדקדק. אז היו עושים את הסדר בחדר שהתינוק נמצא. עד כדי כך לא להשאיר את התינוק אפילו דקה אחת לבד. אז היו עושים את הסדר, למה? הוא אומר, למען דברי ההגדה יהיו לו למגן ולסתרה. ואחר הסדר קוראים שיר השירים, עד שבינתיים התאספו כל הקרואים. תראה איך היו מקפידים על כל הדקות והרגעים של אותו לילה. הר אותו דבר בליל כיפור. ליל כיפור, תראה מה הוא כותב בפרק עין א', אפילו שהסתרה הרע לא גוברת בליל כיפור, הרי השטן לא שולט ביום הכיפורים, אומר, אבל בכל זאת יש לו קצת שליטה, והר הפיפיות בידינו להכרית אותו, וגם אנחנו רוצים שהילד הזה יהיה צדיק וטהור, אז לכן אומר תעשה. אומר, ואל יפתה אותך יצריך לומר שאין שום פחד מהמסטין הגדול, כי ביום הכיפורים אין הסמכמם רשות להסטין נגד ישראל. אבל כנגד זה אמרו בפרקי דרבי אלעזר, אמר סמכמם לפני הקדוש ברוך הוא על כל אומות נתת לי רשות על ישראל. לא, אמר לו, יש לך רשות עליהם ביום הכיפורים. אם יש להם חטא, יש לך רשות עליהם, ואם לא, אין לך רשות עליהם. לפיכך, נותנים לו שוחד ביום הכיפורים גורל אחד לעזאזל. אז הוא אומר, הנה, ביום כיפור הוא גם כן מנסה להתחיל איתנו, אז אם כן, למה אם יש לך תינוק שהברית מילה ביום כיפור, למה תוותר? הוא אומר, גם בליל כיפור תעשה לימוד, כך דעתו. ואותו דבר בליל תשעה באב, הוא אומר, התאמץ האב לעשות לימוד משמרה, שזה חל בתשעה באב, ובפרט שזה עץ סכנה, הוא אומר, אדרבה. הרי בליל תשעה באב, למה אנחנו אומרים, ואתה קדוש אחרי הקינות, כיוון שיש סכנה שלא יתגרו בנו המזיקים, אז אנחנו אומרים, אחרי מגילת איכה, שזה ספר קינות, אומרים את קדושה דסדרה, כמו שכתב הרמק, כדי לבטל את המזיקים מעלינו. אז לכן, אדרבה ואדרבה, בליל תשעה באב, הילד צריך גם כן שמירה. אז הוא אומר, אז מה אז ילמדו? במקום ללמוד תורה, שזה פיקודי השם ישרים מסמכי לב תורה רגילה, מה שרגילים כל ליל ברית, אז ילמדו סדר לימוד מיוחד, שם הוא הביא גמרא מסכת מנחות, דף נון ג', אמר רבי יצחק בשעה שחריב הקדוש ברוך הוא בית המקדש. מצאו לאברהם אבינו, שם כתוב. אחר כך מדרש איכה רבה, זוהר חדש מגילת איכה, אומר תיקון רחל, הוא הביא שם סדר שלם שיקראו בלילה, שככה יהיה בלי תוכן, כדי ש... עכשיו עוד דבר אחד לסיום הפרק הזה, יש מנהג ישראל להרבות נרות ואורה בלילה הזאת, בבית היולדת או בבית שלומדים שם, ויש נוהגים מהלידה, כמו שהזכרנו את הגמרא, אור הנר בברור חיל, משתה שם, משתה שם, תוספות כותבים, מכאן נהגו להדליק נר בבילה. ויש גם מנהג להדליק נרות בבית הכנסת, כנר מצווה בתורה אור, כך כותב המהר"ל. וכך נהגו בימי הגזרה, להדליק נרות בבית שיש בו מילה, לאות וסימן, לעוברים ושבים, שילכו לשמוע ברכות שם. תראה, שילכו לשמוע ברכות שם, כך כותב שיבולי הלקט. כך היו מקפידים, איפה שיש ברית, כולם היו רצים ללכת לשמוע את הברכות. אז מכאן יש הרבה שהיו... פעמים באים, אומר, כבר ברכו, גמרו את הברכות, לשמוע את הברכות, שעניין לשמוע את הברכות. גם בשו"ת הגאונים כתב, שאף על פי שבטל השמד, המנהג לא בטל. שמה? להדליק נרות ולעשות שמחה. גם רבנו חננאל, במסכת סנהדרין כותב, כל מי שהיה רואה נרות דולקות, היה יודע שיש באותה חצר סעודה. וכן כתב הרן שמזה הסתרבב המנהג גם בחופה שמוליכים אבוקה של שעבה לפני החתן ולחזור לחופה. משום דעית בירושלמי שגזרו לאנוס את בנות ישראל, אז לכן תקנו שיתמינו את בנותיהם והיו מדליקים נרות, אז לכן היו עושים גם כן בחופה. אומר עד היום הרן כותב שנוהגים לשים אור הנר, כך כותב גם השלב, כך כמובן בשו"ת בנימין זאב. עד כאן זה הפרק העוסק בליל הברית יצחק. כן.